אנחנו ממשיכים את סדרת השיעורים המיוחדים בנושא הערבות, תנועת הערבות, המסר של תנועת הערבות, ואנחנו עוסקים מתוך מסמך טרכטנברג, שהגענו לפסקה עיני כל העם.
אתה תקרא את המסמך ואנחנו נראה האם יש לנו מה לפרש.
עיני כל העם נשואות כיום אל הוועדה לשינוי חברתי-כלכלי בראשות פרופסור מנואל טרכטנברג. סבורים אנו כי יש בידה הכוח לפתור את הבעיות שהציפה המחאה הנוכחית ולהשיב לעם את הרגשת הצדק החברתי, הסולידריות והקונצנזוס שכה חסרים לו. עם זאת ברור כי ברור גם כי קיימת סכנה של ממש בפריצת המסגרת התקציבית. מה איפה יכולה הוועדה לעשות בהינתן דרישות כה רבות ועוגה תקציבית כה מוגבלת?
הוא בעצמו אמר שהוא לא הולך לפרוץ את הגבולות התקציב מצד אחד. מצד שני, הדרישות של כל אלו הדורשים הם הרבה יותר ממה שבכלל ישנו בקופת המדינה. אם כך, אז השאלה מה, בשביל מה בכלל להתחיל את כל הסיפור הזה? רק כדי לשקר, להרגיע, מה לעשות? אם יש לך כסף, תבוא ותשמע אותנו ותיתן לפחות חלק ממה שכן. אם אתה לא הולך להוסיף נגיד תוצאות המדינה כלפי העם, שהעם תקבל יותר, אז מה יש לנו לדבר בכלל? בשביל מה התחלנו? כן? אני לא הבנתי בדיוק ההצהרה שלו, שאני לא הולך כאילו לקחת מהמדינה גרוש. אם כן, אז על מה לדבר יש לי איתך? כן? כאילו ככה יוצא. או שאתה רוצה לסדר את זה בצורה אחרת, לקחת מאלו, להביא לאלו, אולי לא יודע, אבל יש פה איזושהי בעיה, כן? שבאים האנשים ודורשים, בצדק או לא בצדק, זה לא חשוב, ועד כמה בצדק או לא, אנחנו עכשיו לא דנים, אבל הם סך הכל רוצים פיצוי כספי, כן? לא. אתה מתכוון לתת או לא? זה הכל. לכן, השאלה היא כך, איך אפשר מאיפה שיקח כסף ואיך ירגיע אותם שבטוח שלכל אחד ולפי הדרישה לא יספיק שום דבר. זאת אומרת, ודאי שכאן צריך להיות איזה מין עוד טיפול בלהירגע, לחלק בצורה צודקת, בלהתחשב זה בזה, בלהבין מה סדר עדיפויות, בלתקן את כל באמת השקע הזה הגדול שנעשה בעם מתוך זה שלא טיפלו בו אולי עשרות שנים. אז כאן זה בעיה, ולכן זה עדיין לא מובן איך שזה יתקיים, ולכן כבר נשמע מיום ליום קולות של אכזבה יותר ויותר גדולים. אלא אם כן, אם הסחבת הזה יתקיים הלאה, אז כנראה שזה יעלה יותר כסף. בסופו של דבר. כי אז להירגע יהיה יותר ויותר ויותר קשה. להרגיע את הרוחות. לכן אנחנו ממליצים מיד להתחיל לטפל בחיבור בייחוד העם, בערבות ההדדית, כדי להביא אותם להבנה, להסכמה הדדית שיש לנו גם אומנם שמשותפת אבל מוגבלת, ואם אנחנו באים לכולם לטרוף אותה זה לא הדרך, אנחנו תלויים זה בזה. אז איך אנחנו נגיע במצב קודם כל להחלטות מי אנחנו, מה אנחנו בינינו, באיזו צורה אנחנו מגיעים לחלוקת התקציב שעומד לנו בנגיד אולי, ואם לא, איך אנחנו באמת אז בהסכמה בינינו נמצא כאלו פתאום מקורות שבכלל בלי מדינה בינינו, בתוך העם, בתוך כל מיני הפלגים וחלקים שלו, אולי אנחנו נמצא כאן העודפים וכאן החוסר וכאן יכולת לעזור לאלו ואלו, ואז אנחנו נתחיל אולי בכלל לפתור את הבעיות במסגרת העם, לא במסגרת הממשלה. אולי נגיד שממשלה בצורה אידיאלית מחלקת מקסימום מה שיש לה, אין לו יותר, מה תעשה? נגיד שזה כך, ואנחנו נבוא ונבדוק, ובסופו של דבר נראה שבאמת זה כך, מה יהיה? ובכל זאת אנחנו נשארים קרח מכאן וקרח מכאן, מה תעשה? אלא אם אנחנו מגיעים לערבות הדדית, להתקשרות בינינו, להתחשבות בינינו, אנחנו פתאום יכולים למצוא בתוך העם יכולות להשלים זה את זה, כאלו יכולות שאין במדינה, וגם כן נשמח על ידי זה ונתחבר על ידי זה, נהיה כולנו הרבה יותר רגועים, מאוזנים, ואנחנו נרגיש את עצמנו בפיצוי פנימי הרבה יותר מהחומרי. וזה בינתיים לא נופל לאוזן קשבת. כן,
כי ששומעים את זה, אין שום קשר בין אנחנו מדברים, מסבירים את הבעיה שהיא כזאת מטריאליסטית, ברורה, כלכלית.
וגם זה מטריאליסטי.
רגע, אבל זה בכלל פסיכולוגי כזה, נפשי.
מה זה פסיכולוגי? זה שווה המון כסף, אני לא מבין. אם עכשיו העם תסכים, כן? מה שיש עודף בביגוד, בכלי בית, בסתם בכסף, כל אחד ואחד כמה שמסוגל לתרום, בכל מיני, בפלאפונים, טלפונים ישנים, במחשבים שזורקים אותם לפח הזבל, כל מיני דברים. אם אנחנו עכשיו נתחיל לעזור זה לזה, כי אנחנו נתחיל לעזור לאלו שכבות שהם לא מסוגלים לקנות דברים האלה. אתה יכול להגיד כך, אם אנחנו עכשיו נתחיל ככה להעביר מאחד לשני, אנשים לא יקנו, אנשים לא יקנו, לא יהיה, התעשייה לא תתפתח, לא תתפתח תעשייה, לא יהיה רווח למדינה וכן הלאה. אבל אנחנו מדברים על שכבות כאלה שהם לא מסוגלים בכל זאת לקנות. אם לא מסוגלים לקנות, בוא נספק להם. בוא נעשה קופת, כמו קופת צדקה. גדולה. בוא נשתתף יחד. זה, 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 זה עולה המון כסף. זה, זה עולה כל כך הרבה שזה דווקא מדינה ענייה לעומת האנשים שיש להם. אתה מבין? אז אין דבר כזה. אולי אנחנו נגיע למצב שאפילו, שבאמת אנשים בשמחה יתנו בשכירות דירות שלהם ב-2,000 שקל בחודש במקום 4,000. בוא נלך, בוא נבדוק. אני לא מדבר כאן על הפיצוי פסיכולוגי, שיהיה לו יותר טוב, אני אשאיר לו שיר או משהו, כן? או יחייך לו. זה שווה כל כך הרבה כסף שלמדינה אין. ואנחנו יכולים בינינו להסדיר את הדברים האלו. וחוץ מזה, בוא נשאל כך, מה אדם עושה כל החיים שלו אם הוא הולך להרוויח חוץ מהכרחיות? אם לא ממלא כבוד, שליטה, איזה דברים שהם גם כן מורפלים. תגיד לי איפה הם, מה הוא ממלא? מה יש לכם מזה שאתה עובד 15 שעות ביום? במקום לעבוד שעתיים, שלוש, ארבע. והיתר הזמן לנוח. לך לדוג דגים, אני לא יודע מה, משהו תעשה. נו, למה אתה עושה את זה? כדי להיראות בעיניך חזק, טוב, מכובד, בעיני האחרים. השכן ככה, ואני לא פחות ממנו. בשביל זה אני שורף כל החיים? זה לא, זה רווח, תגיד לי. זה פיצוי גם כן פנימי. הכל אצלנו זה פנימי. מעל מה ש, מעל מדרגת חי, זה הכל פיצוי פסיכולוגי. בושה, תאווה וכבוד. על מה אתה מדבר עוד? שום דבר חוץ מזה. לכן בעל הסולם אומר, אם יהיה לי ביטחון למחר שאנשים האחרים דואגים לי, אני נמצא כבר בעולם אינסוף. אני לא דואג אז, אז על, על כלום. אני לא צריך כלום חוץ משום דבר. יש לי עכשיו מה לאכול, לרגע הבא אני אפילו לא דואג. כי כל היתר, חוץ מהממש נכון לרגע זה, כל היתר אני דואג אך ורק לפיצוי הפסיכולוגי שלי. אתה מבין? ואתה אומר, זה לא נראה איזה מציאותי. כל החיים שלנו הם לא מציאותיים. אז אני אומר לך, בחלוקה הצודקת שאנחנו מגיעים אליה על ידי הערבות הדדית, כל אחד ואחד מקבל פיצוי כל כך גדול שאין לך באוצר של העולם, לא של המדינה, מה שכל אחד יכול להרגיש. ובאמת אין שום בעיה אם היינו יכולים, נגיד, ממש במסגרת העם, בוא אנחנו נסדר את השכבות החלשות האלה בצורה כזאת שיהיה להם מה שיש לנו. מה יש? תעשה חשבון, אני בטוח שיש לך עודף. עודף, אני אומר לך, לא דברים שאתה צריך. עודף, סתם, שאתה יכול לתת ולמלות אותם, לעלות להם הכל. ומה יכולה לעשות איזושהי ועדה המסכנה הזאת לעומת זה? מה היא יכולה לעשות? מה היא יכולה להחליט? וגם כן, כמה שהיא מחלקת, זה לא יהיה מספיק, ומחלקת הרבה יותר ממה שהיה אפשר לחלק עוד לעוד כמה. כי לא נותנת לאנשים פיצוי פנימי, נפשי, שזה העיקר. לא מבינים את זה, לא יכולים לעכל את זה האנשים האלו. זו בעיה גדולה.
כן. יש כאן מחסום פסיכולוגי, כי אני איכות חיים מרוויח, אף אחד מערבות הדדית לא ייתן לי טיסה לחול.
תדבר עם הפסיכולוגים, עם הסוציולוגים, תדבר עם אנשים שמטפלים בחברה, עם אנשי חינוך, תדבר איתם, הם יגידו לך ממה חי אדם, לא הלחם לבדו, כן?
אז אני אגיד לך ממה הוא חי, לא הלחם לבדו, הוא חי מטיסה לחול, הוא חי מהפלזמה, מהדירה החדשה, מהאייפון, אייפד, נוטפד, וואטאבר, יש לו הכל, מזה הוא חי, וזה טוב לו, זה איכות חיים, זהו, יופי. מה עכשיו, מה קשר ערבות הדדית בכלל לכל הדבר הזה?
כי אתה לא תוכל לספק לחברה ולעם סך הכל רמת החיים כאלו שהם תהיה שזה יהיה למעלה מהקף העוני, אם לא תטפל בזה בערבות הדדית, לא תוכל לספק לזה. אין לך כוח, אין לך גישה לעשות חלוקה צודקת. כן,
אוקיי, אז את זה אני מבין. אז בוא נגיד, הטרכטנברגים, הם צריכים בסך הכל להעלות את כולם מעל סף העוני. זה מובן, אבל לא קשור לערבות הדדית.
זה קודם כל, רגע, לא. לא, אתה לא יכול לעשות את זה סתם בכסף. לא יספיק לך שום כסף שבמדינה. לא יספיק. לא יספיק, אני אומר לך. אתה צריך לזה, לרתום לזה כל העם. אתה צריך לעבוד על כל העם שירצה להשתתף בזה, שירצה לתת, ממש לתת. אין לך בקופת המדינה כאלה סכומים. אתה צריך הרבה מאוד כדי לחלק. אם אתה קח את כל הדרישות, אתה תראה שזה בלתי אפשרי. בלתי אפשרי. אפילו רק על דבר אחד, דירות. אם אתה צריך לתת לכולם דירות, אתה צריך להוריד שם מיסים עבור הקרקע, כל מיני דברים, כמה שהיא עולה, המדינה כבר מיד מתרוקנת, הקופת המדינה מיד מתרוקנת. איך אתה יכול להוריד מחיר הדירות? אפילו שקצת תלחץ על כל הקבלנים, על כל הרווחים שלהם, אבל העיקר מחיר הדירה זה מחיר הקרקע. אז זה הרווח של המדינה. לא יהיה למדינה כסף, לא יהיה לך לא ביטחון ולא חינוך ולא כלום. אתה לא מבין עד כמה שזה עובד. אנחנו לא מבינים שאנחנו לא מסוגלים לגייס את ה... וגם כן בכל זאת, אפילו אם יהיה לך אין סוף איזשהו בור ללא תחתית, כן? אפילו גם כן אין לך בכל זאת אפשרות להביא את העם למצב שיהיו מרוצים אנשים. יהיו מרוצים, הם יהיו בתחרות בכל זאת זה עם זה. הם גם כן יהיו בכל זאת, כי כל אחד הוא נהנה מזה שלשכן פחות. אם לשכן דשא יותר ירוק, רע לי. אני מרגיש שאין לי. הרצון לקבל שלנו הוא לא סתם שאני מסופק בפני עצמי, יש לי טלפונים, כמו שאתה אומר, גמרנו. לא גמרנו. כן, חיים.
האמת שלא כך ברור לי איך לעשות קופת צדקה גדולה יעזור לנו, כי זה לא פותר את הבעיה האנושית שיש לך עדיין מעמדות, שיש לך כאלה שנזקקים, שהם נחותים לעומת אחרים. זאת אומרת, את ההרגשה, את תחושת הערך העצמית של
החלשים, לזה אנחנו מגיעים לאט לאט על ידי זה שאנשים מתחילים מתוך סיפוק פנימי מערבות הדדית להרגיש שהם לא צריכים יותר, אלה כולם בעצם מסתפקים בהכנסה קבועה והכנסה שווה, ואז יוצא שכל אחד שהוא נותן ותורם לחברה, הוא נותן לתורם לחברה כמה שהוא נבנה מצד הטבע יותר לתרום. אני יותר זריז, הוא יותר חכם, הוא יותר בעבודות ידיים, הוא יותר בעבודות אמנות וכן הלאה וכן הלאה. כל אחד תורם כמה שהוא מסוגל, שזה בא לו מצד הטבע, לא אנחנו על זה בעל הביתים. אבל כל אחד תורם מהלב, מה שנקרא. מה שאם כן מקבלים, כולם בסופו של דבר בשווה. בשווה יחסית, בשווה, כן? כלפי כמות אנשים במשפחה וכו' וכו'. כמו שבעל השלום כותב בדור האחרון. עד אז ודאי שלא לא, לא יהיה לך חלוקה צודקת. כן? בכלל הצדק, הרגשת הצדק. כי תמיד, אם אנחנו לא שווים, תמיד הרגשת האי שוויון, אם היא תלויה בנו, אם היא תלויה בנו, היא תעורר בחברה איזה מאומות. אם היא תלויה בנו, ואני ארצה את האי שוויון הזה בכל זאת למחוק. מה שאם כן, אם השוויון, אי שוויון הזה בא מהטבע, כן? לפניך יושב גנפולסקי, הוא יודע לצייר. אני לא יודע לצייר כלום. צריך לבוא אליו, להתחנן שיצייר משהו סוף סוף. כן? כן? הוא משתדל בזמן האחרון קצת, כן. אז מה, הוא קיבל איזשהו חוש מצד הטבע. אז הוא תורם את זה לחברה. אחרים לא יכולים. כמה יש כאן עוד שיודעים לעשות את זאת? לא. יש כאלה שיכולים לנגן, יש להם חוש, יש להם גישה, יש להם... כל אחד, אבל זה, על זה, אני יכול לקנות בזה, אבל אין לי למי לפנות את הקנאה הזאת. אתה מבין? מה שאם כן, מה שתלוי בבני אדם, אז אני יוצא לרחוב ורוצה לעשות, למחוק את הפער הזה. זהו. זה הבדל. עד שאנחנו נמחוק כל הפערים בינינו, מה שתלוי בבני אדם, אנחנו לא נקרא שיש לנו צדק. אין ברירה. והדברים האלה הם יהיו בצורה יותר ויותר ויותר חדה, מורגשים במין האנושי. כן.
אני, אם אני מבין נכון, אז אנחנו אומרים בקצרה ככה, שאין כסף למדינה, אני חושב שזה ברור. כולם יכולים להבין שאין כסף למדינה לענות על כל הדרישות. אומרים שיש עודפים בעם שאפשר לחלק ולפחות לספק את כל אלה, נגיד אמרת הדיור, את כל אלה שיש להם בעיה מיידית. ואנחנו אומרים שזה גם מביא איתו ערך מוסף של מילוי הדדי ועזרה הדדית והכל. נראה לי שאנשים פחות יותר יכולים להבין את זה. עכשיו אפשר לשאול על המימוש. זאת אומרת, איך, מי צריך להבין את האמירות האלה? ועדת טרכטנברג, להתחיל את זה בדוגמה קטנה בשטח, סתם הציבור דרך כלי התקשורת. זאת אומרת, איך עכשיו...
אני לא חושב שזה תלוי במדינה, ושזה צריך להיות בשביל זה, להיות ב... 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 בממשלה, וזה יכול להיות פשוט תנועה חברתית שהיא מארגנת את הדברים האלו ומממשת אותם. ודאי שזה משהו גדול מאוד שצריכה להיות לזה תמיכה גדולה. כן, אבל נראה לי שזו פתרון. ולא לסמוך על הממשלה. אלה ודאי שאותם הבעיות שעכשיו הם כולם נפנות לממשלה, אז בכל זאת היא יכולה בזה להתערב ולעזור, לגרום לכזאת נטייה בתוך העם להעמיד את המשאבים שלה ועוד משהו לארגון כזה. אבל הפנימיות ש... הדחיפה לזה, אני לא רואה בעם ובכלל מי יכול לתת עוד חוץ מ אותנו ועוד אולי מישהו שיתגלה. כן,
בשטח יש עכשיו עשרות אולי מאות פעילים בתל אביב ובעוד כל מיני מקומות.
פעילים במה?
הם המוחים, כאילו אלה שגרים באוהלים ואלה שכאילו מקדמים את המחאה.
אבל הם כולם דורשים,
ביניהם יש כל מיני קולות, הם בעיקר רוצים לעשות משהו. עכשיו, הם לא כל כך יודעים מה לעשות, ולא תמיד יש להם איזו מטרה ברורה. אם נבוא עם הצעה כזאת, בתוכם, אפילו בתוכם, בינם לבין עצמם אולי להתחיל בזה, אתה חושב שהם יגיעו לאיזו הרגשה, או שזה יקדם משהו? זאת אומרת, זה יכול להצליח לנסות להציע כזה דבר לפעילי השטח?
יכול להיות שאנחנו יחד יכולים להגיע למצב שאנחנו... נמצא דרך איך להתקרב למימוש. זה הרי דבר מאוד גדול, זה במסגרת המדינה. זה כאן צריכים גם כן קודם כל מערכת ההסברה ואחר כך מערכת המימוש. זה דברים מאוד גדולים שבאמת צריכים כאן אנשים שיודעים את הדברים האלה לארגן. כן.
זה ברור שברמה הארצית מדובר פה, ברור שזה דבר מאוד מורכב. בגלל זה אני שואל דווקא על הרמה שקיימת היום, מקומית, של עשרות פעילים שנמצאים במקום אחד, מוחים, שיכולים לארגן אפילו פעולה כזאת כלפי מישהו שבמצוקה, או בינם לבין
אני
עצמם.
אני לא יודע, אני חושב שיש, נגיד אם אתה שואל אותי סתם מה שאני יכול להגיד כרגע, זה לא תורה. אז אני חושב שאם המדינה הייתה מבינה את הבעיה הזאת, היא הייתה יכולה לרתום לזה נגיד עיריות, וכל עירייה הייתה פותחת איזשהו מקום למחסן, ואז על ידי העבודה שלנו על הציבור היינו מביאים לידיעת הציבור מה לעשות, היינו צריכים לבנות כאן רשת שכל אחד ואחד תורם מה שיש לו, אלו ואלו ואלו דברים. זו עבודה גדולה מאוד, ומתוך המחסנים האלו מה צריכים בכל מקום, הכל בהתנדבות פחות או יותר, החלוקה וכו'. זה דברים, אבל בסך הכל בוא נגיד קודם את זה נעשה. אני לא מדבר אפילו על הדברים האלו שם, להתחיל לחלק את כל מיני הדברים ביד שנייה אני מדבר גם כן על עודף הכספי שכולם יכולים לתרום, כל אחד במשהו, אבל אני מדבר על הקשר בין בני אדם, שעל ידי זה שאנחנו מתעסקים בדברים האלו, אנחנו נכנסים לאיזושהי פעולה הדדית, בחיבור, בערבות, בהתחברות למשהו שהוא מביא אותנו לחיבור, לשוויון במשהו, כן? ולכן כאן אנחנו יכולים לזכות לגילוי הכוחות נוספים מהטבע שבאמת עדיין אנחנו לא מרגישים אותם. אם הפעולות האלו הם התנהגו גם כן בשיתוף שלנו, שאנחנו נוכל לתת לזה כוונה נכונה. כן.
אפשר לנסות ליזום כזה דבר מלמטה. מה שאתה אומר, יש היום לדעתי מספיק אנשים, לפחות בכמה מקומות בארץ, שאנחנו נמצאים בתוכם, אנחנו יכולים להציע כזאת פעולה ולנסות ליזום איתם יחד. ברור שהם לא יחשבו על זה לבד. הם חושבים על כל מיני, להשתלט על בתים, כל אחד עם הרעיונות שלו, שתכלס,
איך?
להשתלט על בתים, הם רוצים לעשות משהו, יש להם כל מיני יוזמות שם. עכשיו, אנחנו יכולים להציע כזה דבר וגם להסביר אותו. ומש להתחיל אולי באיזה נקודה מסוימת, מקומית, באיזה צורה, אתה
חושב? אני לא יודע אם זה, לא נראה לי שדבר כזה אפשר לעלות ולעשות אותו לבד. בכל זאת, צריכים לזה תמיכה גדולה ממשלתית. זה לא פשוט. אחרת זה יצא משהו שלא... אתה יכול להתחיל עם זה כאילו ליזום ולדרוש ולהציע את הדבר לפני כולם, אבל ממש לממש את זה חייבים קנה מידה אחרים לגמרי. זה על ידי הרשויות מקומיות בכל מקום והרבה דברים. הרבה, והסתדרות אולי וכל מיני הארגונים מאוד גדולים. זה לא פשוט. אני לא רוצה עכשיו לדבר על מימוש, כי זה לא המטרה שלנו, ובכלל לא על זה. אנחנו נחזור לטקסט.
שורה כל. כל בר דעת מבין כי תקציב המדינה אינו מאפשר מענה מלא לדרישות הכלכליות והחברתיות הרבות, לגיטימיות ככל שיהיו. היענות ולו חלקית לדרישות לצדק חברתי תוביל להגדלה משמעותית בהוצאות המדינה ותחייב את הגדלת הגירעון הלאומי, פעולה מסוכנת למשק. זאת ועוד, המממן העיקרי של מבול הדרישות אשר יישא בעיקר הנטל הוא מעמד הביניים, שכבר כיום משלם את החלק הארי מתוך הכנסות המדינה ממיסים. פגיעה נוספת בו והתעלמות מדרישותיו במחאה תזעזע את עמוד השדרה של הכלכלה הישראלית ותהווה פגיעה נוספת וגורלית לא פחות במשק. יוצא אפוא כי הסמיכה קצרה מדי ולפנינו משחק סכום אפס, שבו רווח של האחד הוא בהכרח הפסדו של השני.
אנחנו גם כן צריכים להבין ש... זה לא רק אצלנו בישראל, זה בכל העולם, בכל מדינה ומדינה יש מצב כזה, ועוד יותר חמור יכול להיות. ויכול להיות עוד יותר חמור. ובאף מדינה אין עודפים, וכל המדינות נמצאות במגמת הירידה, ועברו כבר זמנים יפים, אלה יהיו זמנים יותר ויותר ויותר גרועים. כמה שלא נעים להגיד, אבל זה כך. אז קודם כל, מה שאנחנו כאן דנים, בסופו של דבר, זה סתם שווה לכולם. זה דבר אחד. דבר שני, בסגנון, כמו שדיברנו פעם, בשבילך זה מילקי, בשבילו החלב. הפוך, בשבילו זה מילקי, בשביל החלב. כן? זאת אומרת, אנחנו מבינים שעמך רוצה סדר החיים החומריים. אנחנו מבינים שכל הבלגן הזה לא כדי שהם יסתדרו ואנחנו צריכים לעזור להם יסתדר, אלא אנחנו צריכים כאן לתת מרכיב הרוחני, לעלות אותם לדרגה הרוחנית. זה שני דברים. הם חושבים שהם צריכים את הערבות הדדית כדי שיהיה להם טוב בעולם הזה. אנחנו מבינים שאנחנו צריכים את הבלגן הכלכלי ומשבר שבא לנו מצד הטבע בצורה מכוונת, שעל ידי הערבות הדדית אנחנו לא נתקן את המשבר, אלא אנחנו נעלה את העם לדרגה יותר עליונה. ודאי שבזה אנחנו נתקן את המשבר, אבל זה לא משבר, משבר היא הסיבה, הוא הסיבה, אבל לא שתיקון שלו היא התוצאה הרצויה. התוצאה הרצויה זה לעלות לדרגה עליונה יותר של כולם. ולכן ברור שלא יקבלו מענה מה שהם צריכים על ידי שום פעולה אחרת חוץ מחיבור. לכן כל ההתעסקות בתקציב, בחלוקה כזאת או כזאת, מה זה חשוב? לא יהיה חיבור, שום דבר לא ירגע. יבואו כל מיני בעיות וצרות, ופתאום זה עוד כמה משברים יש לפנינו, עוד כמה נפילות וכל מיני דברים שזה בכלל. לכן להתעסק עכשיו בחלוקת התקציב במדינה, זה ככה, זה מוריד עין מה שנקרא, ככה, לטשטש את המצב. שבינתיים אנחנו עוסקים בזה, בינתיים מחלקים, בינתיים הכל ככה. אבל באמת אנחנו צריכים להבין שכל הרווח הוא יבוא רק ליתר איזון עם הטבע. משם יהיה לנו רוגע, ביטחון, שגשוג וכן הלאה. אחרת לא. וצריכים אז לראות בצורה ברורה מאוד. מה?
למה בקליפ הזה של טרכטנברג, שהוא מסביר את הסדר עדיפויות, הוא אומר נשים את החינוך בראש. למה לא ברור לו שהדבר העיקרי ולמעשה היחיד שאולי התפקיד של הוועדה הזאת זה סוף סוף להעלות את כולם מתחת לקו העוני? מה הוא מתיימר להיות כזה אידיאליסט?
אני לא יודע, לא יודע, גם כן לא מבין. אני לא חושב שהחינוך זה בעיה הגדולה ביותר.
ככה הוא אומר? אנחנו שמים את החינוך בראש, כאילו הולך לפתור עכשיו שורש הבעיות.
אני חושב שזה אחד מה... ככה... אמרות כאלו, לראות דאגה, אולי. ומה לשים חינוך בראש? עד אף אחד אין תוכנית החינוך. לא יודע, זה לא מובן לי. אני לא יודע. אתה שואל אותי כאילו אני נמצא שם?
לא, אבל...
או אני מבין ראש שלהם? אם אני הייתי מבין אותם, הייתי... כן.
אבל איך לא ברורה הבעיה שעכשיו יש אנשים שרעבים ללחם, לתרופות, לבית, ואותם צריך קודם כל להעלות? איך זה לא מובן בכלל להם? כאילו מלכתחילה המטרה שלהם לא מובנת.
אני אמרתי לך שאני לא מבין, מה אתה ממשיך לשאול?
אז לא, השאלה אם צריך כאילו להעיר את עיניהם לזה?
אני חושב שהוא שומע מה שצועקים לו. אני לא רוצה לדבר על מה שאני לא יודע ומה שלא שייך לי. אתה מבין את הגישה שלי או לא? אני לא הולך לבקר אף אחד. אני רק מברר דרך שבה אפשר להצליח בשיטה שאנחנו מגלים כשיטה הנכונה האמיתית. נקודה. וחוץ מזה שום דבר לא אכפת לי. שום דבר. השמאלנים האלו הימנים, האלה ממשלה, האלו כנגדם, וכל מיני פלגים, זה לא חשוב. אין להם פתרון בעיניי. יש לעירייה על פתרון ברור אחד. ואני בודק כל הזמן איך אני יכול להסביר אותו לאחרים. זהו, אני לא נכנס בראשים שלהם. למה הוא אמר ככה ולמה הוא אמר ככה? אין לי טענות לאף אחד, כולם צודקים. זהו, אני לא יודע, לא אכפת לי מה שהוא אומר כל כך. כי זה לא עוזר לי. אני מבין שדברים האלה לא יסתדרו בצורה כזאת, בשביל מה להתייחס לזה? האנשים לא פחות חכמים ממנו בכל העולם לא יודעים היום לפתור שום בעיה. אז בשביל מה לי בכלל לדבר עליו? שהוא אמר כך, הוא אמר אחרת. מה, אני נמצא בפוליטיקה? אני מעל הפוליטיקה. גמרנו איתך, כן אלה.
אמרת עכשיו שאנחנו צריכים לזכור שאנחנו צריכים לזכור שוודאי שהפתרון הוא רק בחיבור, והמטרה זה להעלות אותם לדרגה נוספת.
אנחנו נכנסים לכל הבעיה הזאת ואומרים שפתרון הוא דרך הרבות הדדית לשולחן עגול וחלוקה הצודקת, להראות להם שזה הפתרון באמת הרציונלי בעולם הזה לכולם. אבל הכוונה שלנו פנימית, שעל ידי זה, מעל השולחן העגול, אנחנו מתעלים לעולם העגול. כן?
על זה רציתי לשאול, זה רק בשבילנו, או שיש מישהו שמוכן לשמוע שיש פה איזה עליית דרגה, התפתחות?
לא יודע, לא רוצה לדבר על זה, כי זה, אז אנחנו נחשב כאיזשהו מין וירטואלים מיסטיקאים. בשביל מה?
אז זה לא חלק מה.
אני לא רואה בזה, אני לא רואה בזה פרטנרים. לא רואה בזה פרטנרים. יכול להיות שיש כאלו, אולי קבוצות קטנות כאלו שמתעסקים באיזשהו ניו אייג'ים משהו, אני לא מכיר אותם ולא לא יודע, אני לא מתנגד לאף אחד. זהו. אבל זה בעצם, בשבילם מטרה היא לחיים טובים, אנחנו מבינים שעל ידי הגישה שלנו לפתרון החיים הטובים, הם השיגו חיים הטובים בעולם הזה, אבל בינתיים גם כן נעלו לדרגה הרוחנית, וזה בעצם המטרה. כי כל הבלגן, כל הבעיות, כל המשבר בה, כדי לעלות את האדם, כמו שאנחנו ציירנו היום, כן? כמו שציירנו היום, אנחנו נמצאים אתכם כאן, בעלייה הזאת, ואנחנו לא מתאימים לרוחניות, רוחני, עולם הרוחני, אנחנו לא מתאימים לו. לכן אנחנו רואים שהמשבר יותר ויותר מתגבר. וככה זה יהיה כדי לחייב אותנו בכל זאת. בסופו של דבר להתחכם, להתחבר, ואז לעלות. ואנחנו תמיד, העמך תמיד הוא יחשוב איך לסדר את המצב שלו החומרי. אבל על ידי זה דווקא יסדר את המצב שלו הרוחני. כן, דני, מה ירק? לא לישון עם המיקרופון, בבקשה.
רציתי כמה דברים. אחד לגבי הטקסט, פשוט התארח היום איזשהו פרופסור לכלכלה מהבכירים בישראל, באפקט הפרפר, והוא אמר שבישראל, להבדיל ממקומות אחרים, מידת קו העוני היא יחסית. היא לא אבסולוטית, להבדיל מארצות הברית, שלמשל שם יש קו העוני מאוד ברור. יש איזושהי מנה שמישהו החליט עליה, שמתחת לזה זה קו העוני. דבר שני, אני אגיד שיש מחסום פסיכולוגי מאוד גדול בלבוא לאדם בעל אמצעים ולהגיד לו, בוא עכשיו תהיה כמו כולם.
אנחנו ככה אומרים?
לא, אני אומר, הרעיון שבסוף להגיע להכרחיות.
אני לא יודע, מאיפה אתה יודע סוף הדרך שאתה עוד לא התחלת? מאיפה אתה יודע? אתה מדבר עם העובר שנולד, יוצא מאמא 3 קילו, ואתה מדבר אליו כמו שהוא כבר אדם גדול בן 40-50?
לא, כי אני רואה שבסביבה...
אין למה לדבר בזה, אני מצטער, זהו. גמרנו, כן גילי. אתם לא מבינים מה זה התפתחות רוחנית. לכן, איך אתה מדבר על החלוקה הצודקת? אני לא מדבר על החלוקה הצודקת לאף אחד. אני לא מדבר על זה מילה אחת. צריכים להבין שזאת התפתחות הארוכה, שבזה אנחנו משתפרים, שבזה אנחנו חייבים לצאת ברצון, אין כפייה ברוחניות. אז אתה לא מתאר לעצמך איך האדם משתנה. כן, גילה.
אותו מומחה באמת, אתמול מה שהוא תיאר, הוא היה שותף בוועדה שבחנה את הכלכלה של שוודיה. הוא אומר שם יש אנשים לא פחות עשירים מבארץ, אבל העושר, הפערים הם לא מורגשים, כולם כאילו שווים. וזה ארץ עם מיסים כל כך גבוהים ועם הכי פחות העלמות מס. כלומר, אתה לא יכול לקחת שיטה כלכלית של שוודיה ולהלביש אותה על ישראל.
למה אתה מדבר על זה?
עכשיו, מה ששאלו על החינוך, שבאמת אם יכול להיות שינוי, כמו שאלי ניסה להוביל, להתחיל להוביל איזה מהלך של נתינה בעם, ללא החינוך, ללא להעלות את העם למדרגה הזאת של חינוך שאמרת, שיבינו קודם כל את ההקשר.
טוב, בסדר, נמשיך בבקשה לקרוא. אני לא רוצה לשמוע אתכם. אתם לא מדברים לא לעניין, ואין לי זמן להסביר לכם למה. טעות אל טעות. שוודיה, זה. אנחנו מדברים על חינוך האדם, בקיצור. זהו, אפשר לחנך אותו לערבות הדדית? נצליח. אי אפשר, לא נצליח, כי אנחנו הולכים נגד חוק הטבע. זהו, זה לא תלוי באמהות חד-הוריות או בכל מיני אנשים אחרים שבעת או נגד, שום דבר. זהו, אלה, הכל זה תלוי אך ורק בחינוך. נגיע לחינוך העם, יהיה לנו טוב. לא נגיע, אנחנו בכל זאת נסבול. זה הכל. זהו. ולא אכפת לי בדרך מה שעושים. רק תבינו. בבקשה.
אך לא זו בלבד, אין לשכוח כי העולם נתון כיום במשבר כלכלי הולך ומחריף, במוקדם או במאוחר, צפוי המשבר העולמי להשפיע לשלילה על הכלכלה הישראלית, המייצאת כיום כ-45% מתוצרה הלאומי הגולמי לחול. השפעה זו סופה שתתבטא בירידה חדה בהכנסות ממסים, ובעלייה בגרעון הממשלתי במידה ולא תקצץ הממשלה בהוצאות. אם כך, לפנינו שוב מבוי סתום.
ודאי שהמצב שלנו לא יהיה יותר טוב מהיום, ואפילו יותר גרוע, כי אנחנו תלויים בכולם, וזה שבינתיים אנחנו כאילו לא כל כך מרגישים, קודם כל בגלל שאנחנו קטנים. כל הדברים האלה שאנחנו יוצאים, 45% הייצור הזה, זה סך הכל באיזה מקום שאנחנו מביאים אותו, סך הכל טיפה בים. אז צריכים להבין ש... אבל זה יבוא גם לכאן, ויהיו זמנים קשים. ולכן, חוץ מהחיבור הזה בינינו, שבהדדיות הזאת אנחנו גם כן נאזן את השכבות החלשות מצד אחד, ומצד שני, שאנחנו גם כן נצבור כוח חדש שאנחנו לא יודעים, אבל שהוא נמצא בטבע, שהוא כוח החיים, כוח החיות החדשה שמגיע לנו מהחיבור, זה רק יכול להציל אותנו. כן. ומכל כמה שהעולם ידרדר לבעיות, היחס אלינו יהיה יותר גרוע. אם אנחנו כנגד בעיות האלה לא נציג את הדוגמה איך לצאת מהם. כן.
הפתרון למבוי הסתום הוא במיסוד כלכלה חברתית מאוזנת, שתעמיד במרכזה את הדאגה לכלל העם, כמו היינו כולנו משפחה אחת. כדי לספק את הצורך האמיתי של העם בצדק חברתי, כמו גם לעמוד במסגרת תקציב המדינה, יש לשתף את העם בתהליך קבלת ההחלטות עצמו. כל החלטה כלכלית שתתקבל בהסכמה רחבה, תהיה בהכרח החלטה נכונה. במה הדברים אמורים? העם חייב לקחת חלק בתהליך. המחאה היא של העם וחייבת להיפטר מול כל העם. לפיכך, הדיון על חלוקת התקציב חייבת להיעשות בשקיפות מוחלטת ובשיתוף מוחלט, כדי למנוע את תחושת הקיפוח וחוסר האמון הקיימות כיום.
אנחנו מבינים שהעם לא מסוגל להכיר את הדברים האלה, הוא לא מסוגל לשבת מהבוקר עד הלילה במספרים ובכל מיני נוסחאות לזה לכאן וזה לכאן ובשביל מה זה ולמה זה, ולשקול את הדברים עד כמה שזה חשוב או פחות חשוב. הוא לא יודע במשפחה שלו להסתדר. זה ברור לנו. אבל הרגשה שאנחנו מעלים אותו להרגשה כזאת, זה מה שחשוב. חשוב לנו לתת לכל אחד ואחד יכולת כזאת, שיש לך כלים, בבקשה, אתה יכול לראות, אתה יכול להשתתף, כי היום מה יוצאים? יוצאים וצועקים, לקחת משם, להעביר לכאן, אפשר לקחת מהם, אפשר להוריד את זה. זה מחוסר הבנה שזה דברים מורכבים, שזה רשת בכל זאת, אמנם שהיא אגואיסטית, אמנם שיש שם הרבה דברים הלא ברורים, כן? זה לא חשוב, אבל זה בכל זאת מערכת, וזה מספרים. זה מתמטיקה, זה לא ככה בא לי וזהו. וההרגשה הזאת אין לעם, לכן הם יוצאים לרחובות ופורצים בכאלו דרישות שזה ברור, אין לזה יסוד. מצד אחד ברור שחסר לך, מצד שני איך שאתה מדבר, אז גם כן ברור שאתה לא מבין שזה בלתי אפשרי. אלה גם כן רופאים, גם כל מיני, אז כולם צועקים, כן? אבל בוא תשב, זה חוסר ודאות על התקציב, חלוקה שלו, כל מיני מקומות שצריכים חוץ ממך עוד ועוד ועוד ועוד, ואולי להוריד את זה ולעשות את זה, הרבה צועקים על נגיד על הדתיים, משלמים להם, נותנים להם, אנחנו מכילים אותם וזה. תתראו לעצמכם שכל האנשים האלו עכשיו יוצאים לשוק העבודה. יש לכם עוד נגיד 200-300 אלף מובטלים.
600 אלף.
600 אלף מובטלים, כן? מה תעשו איתם?
זו דוגמה קלאסית שמשתמש בחשב הכללי לשעבר זילקה, כל שהוא מסביר שזאת לא הבעיה. הוא אומר שאם הם היו באים עכשיו,
הם היו עולים לנו יותר. הם יושבים בכולל, מקבלים נגיד שם 2,000 שקל, 3,000 שקל, כן? מסדרים את החיים שלהם ככה שיש להם עזרה הדדית, גמחים, כל מיני דברים, מסתדרים. אתה מבין שיוצא לך לשוק עכשיו מסה כזאת של האנשים, מה תעשה איתם? זאת אומרת, זה ההבטלה הסמויה, כן? שנמצאת ואין מה לעשות. אין מה לעשות. יש היום בכל המדינות ככה. כן? רק צריכים להוריד את ה... אצלם זה דווקא הפיצוי היחסית פחות. כך עובדי העירייה, בכל העירייה יושבים לך שם 1,000 אנשים. הם מקבלים מזכורת גבוהה. להוריד קצת, זה משהו אחר. אבל אנחנו צריכים להבין שיש כאן בעיית השוק גם כן. אתה לא יכול לזרוק אנשים האלה לרחובות. זה אנשים שצועקים, הם צריכים קצת יותר להבין. לכן אנחנו אומרים שקודם כל חינוך העם צריך להיות כאן במשהו שיבינו, שלפחות ככה ישמעו חצי משפטים פה ושם. אף אחד לא מחנך את האדם, מדברים כאלה דברים שממש כמו ילדים קטנים. מה?
אתמול עשינו שולחן עגול והיה שם אנשים באו עם דעות שונות וזה, ויצאו עם הרגשה באמת של אחדות, של איזשהו ביטחון. עכשיו אני רואה את זה גם בשולחנות עגולים שנעשו גם בימים הקודמים וגם בדיונים בשטח עם אנשים. יש משהו בזה שאנחנו מעלים את רעיון הערבות ומדברים עליו ומסבירים אותו קצת, אנשים לא מבינים אבל יוצאים עם הרגשה של ביטחון, של משהו טוב, כולם יוצאים עם חיוך, יוצאים עם איזשהו, כאילו, אם הייתה לנו אפשרות להביא את זה הלאה, לעם באמת, את ההרגשה הזאת, נראה שזה כבר היה, כי פתרונות חכמים, אני, כל, איפה שאני מסתובב, וכל הזה, כולם יש להם רעיונות מאוד חכמים איך לפתור את הדברים, וזה יבוא, זה לא, הדאגה היא כאילו לא לפרטים, איך זה יעשה. שמעתי פתרון לדיור שהוא זה, ופתרון לזה, וכל חכם משהו. אבל ההרגשה הזאת, היא מכסה כאילו על, כביכול על כל ה...
נכון.
איך אפשר להעביר את ההרגשה הזאת יותר הלאה? כמה היום צופים בנו? כמה יודעים עלינו? איך אפשר יותר להביא את זה למצב שבאמת המדינה תשתף בהרגשה הזאת של הערבות? אפילו עם קצת מידע ממה שאנחנו עושים.
אני חושב שרק על ידי כאלו מאמצים של השולחנות העגולים אין לנו יותר מה לעשות. אני לא יכול להיות בטלוויזיה, יכול להיות, אין אפשרות אחרת. וגם כן לעשות כאלו, עכשיו זה ייגמר עוד מעט, רוטשילד, ולעשות כאלה כמו ביער בראשית, כן, פארק בראשית, כל מיני כאלו. זאת אומרת, פעם בכמה שבועות לעשות כאלו דברים שם, של החיבור, של העם ממש, לא יודע, העיקר זה כלי תקשורת, אבל אם כלי תקשורת לא נרתמים לזה, מה אתה יכול לעשות? עד שדרך הרבה מכות נגיע לזה. כן,
יש בהמשך לאותה הרגשה, זאת אומרת, יש תחושה מאוד מאוד גדולה של הרבה מאוד אנשים שמצד אחד זה מאוד מאוד נכון מה שקורה מבחינת מחאה, מצד שני הדרך והתקשורת שמקבלים אותם מובילי, מי שנקרא מובילי מחאה, יוצרת כן איזשהו ניתוק, וכבר מתחילים לראות את זה. זאת אומרת, בישיבה המאוד מיליטנטית שהם קימו אתמול, אז התאחדות הסטודנטים לא הייתה. והיו עוד כל מיני דברים. השאלה אם זה לא הזמן לבוא ולנסות כן לעשות יותר רעש בתור מישהו שמציע משהו אלטרנטיבי לקיצוניות, אני לא יודע איך לקרוא לה, שמובילה אותה ילדה מכפר שמריהו והחברים שלה, לבוא ולהראות שיש פה משהו כן מאחד, ולצאת אולי אפילו במשהו, למרות שאני יודע שאתה בדרך כלל מסתייג נגד זה, במשהו לעומתי, ולבוא להגיד, תראו מה אתם מציעים, אתם אומרים להגדיל את הגירעון לעשות, ובאמת לתת את כל הנימוקים הסדורים שאתה נותן כאן, ולהגיד, אנחנו באים ואומרים ככה וככה. באמת לצאת באיזשהו משהו בום, וזה יביא את התקשורת.
בקשר לתקשורת אני מסופק מאוד, כי התקשורת עובדת לצדם בדרך כלל, אבל לכל היתר הדברים אני מוכן. כן, איך לעשות זאת אני לא יודע, אני לא מבין בזה הרבה, אבל מה זה נקרא לצאת? מה זה נקרא לצאת? לצאת לרחוב? לצאת מהמקום הזה? מה זה נקרא לצאת? אנחנו צריכים לפעול בכמה שאפשר בהסברה. כן? נו מה, להדפיס עיתון אנחנו יכולים, לחלק אותו, נגיד, אם כן נתחיל היום בעוד כמה שבועות. כן? נו?
לא לבוא ולהדפיס עיתון שלנו, שזה נעשה אני נמיח בכל מקרה, אלא לבוא ואולי לחשוב ביחד, לנסות לעשות, אני לא יודע מה, איזשהו מסיבת עיתונאים, לקחת אולי איזשהו שטח באחד העיתונים הגדולים ולצאת עם איזשהו מסמך כזה, איזשהו גילוי דעת פומבי למשהו שאני לא יודע מה, הרוב הדומם של המחאה או משהו כזה. אני לא יודע, לנסות לחשוב בקטע הזה ובאמת לצאת כאילו במשהו שמאוד לעומתי להנהגה הנוכחית או למה שמכונה הנהגה הנוכחית, כי הם לא מנהיגים.
אני לא בונה את עצמי להיות בניגוד למשהו אף פעם, כי אז אני תלוי בהם וצריך לחשוב קודם כל הזמן בהם, והם יהיו בראש שלי, ואני רוצה שבראש שלי יהיה משהו אחר. אני רוצה לחשוב על התיקון ולא איך לסתור מישהו אחר, כי האמת שאני רואה בכל דבר שקיים שיש לו צורך. אותם האלו הכוחות, אפילו כאלה שרוצים לבטל את המדינת ישראל, יש להם צורך. הם לא מן הסתם קיימים, לא שאני אוהב אותם, לא שאני באדם, אבל אני, למרות שנגדם בפנים, אני גם כן מבין שהם עומדים גם כן לפני כדי להיות באיזושהי צורה לתקן אותי ולהחזיק בכף האמצעי. ולכן אני לא הולך למחוק אף אחד, ולא מתכוון בכלל להילחם עם אף אחד. הקף שלי הוא מכאן איפה שאני נמצא, ועם כל העולם כמה שיצטרף למטרת הבריאה. וברור שבאיזשהו מצב במטרת הבריאה, בדרך, הם גם כן מצטרפים. ובינתיים שההצטרפות שלהם היא שלילית, שהיא גם כן חייבת להיות. גם לזה יש מקום. כן.
אני לא אומר רק נגד, לא לבסס את הכל על נגדם, אלא לבוא ולהגיד שיש הרגשה שהכיוון אולי לא נכון, והכיוון היותר נכון הוא ככה, 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 ככה.
אני לא רוצה גם כן בזה להיות. אני לא רוצה בכלל לדבר נגד מישהו. לא נראה לי שזו הדרך. לא מרגיש את זה. אני כל כך מבין, לא כל כך מבין, אני מבין ומרגיש שכל האלו שהם בעד ונגד, נגד ובעד, כל האלו שיש בעם ובעולם, כולל המוסלמים קיצוניים ואלו קיצוניים ואלו וכל הסונים ואוהבים, יש להם מקום, ואני לא רוצה להיות נגד או בעד אף אחד. באמת, זה לא עוזר לי, לא עוזר. לכן לצאת עם משהו נגד מישהו זה לא הדרך, לצאת עם הסברה של הקו שלנו זו הדרך. כן, בזאת נסיים בינתיים.
הודעות לסיום. כנס קבלה עולמי בטורונטו. קבוצת טורונטו מזמינה אתכם לעלות למדרגת החיבור הבאה בכנס קבלה עולמי שיתקיים ב-16 עד ה-18 בספטמבר. הכנס יכלול הרצאות איכותיות עם הרב לייטמן, ישיבות חברים ואירועי תרבות מרגשים. לפרטים והרשמה, kabbalah.info. חוויה ושמה קבלה בראשון לציון, ביום שלישי הבא, 30 באוגוסט, בשעה 7:30 בערב, יתקיים מפגש חגיגי עם הרב לייטמן באולם מופת ראשון לציון. המפגש ישודר בשידור חי בבתי קבלה לעם ברחבי הארץ. הקהל מוזמן, הכניסה חופשית. לפרטים חייגו 1-700-509-209. מתחברים באכזיב, עוד שבוע בלבד. כולנו נפגשים לסוף שבוע של חיבור ואיחוד באכזיב. הרצאות עם הרב לייטמן, סדנאות חיבור, סעודות משותפות ופעילות לכל המשפחה. ראשון עד השלישי בספטמבר, בית הספר שדה אכזיב. לפרטים והרשמה 1-700-509-209 ובאתר kab.co.il. בזאת נסיים, תודה ויום טוב.
ואין כאן את מי להאשים, אם הוא נסתר עוד מעיניך, אז בוא תבחר בחברים. כל הניסיונות להתגבר יצליחו רק עם החבר שיכוון אותך אל המקום הטוב. אז בוא נבחר ולאהוב. הבחירה היא בידיך, אפילו אם לא תמיד רואים, אם רק תבחר עכשיו את החבר הטוב, הרי בחרת בחיים. כל הניסיונות להתגבר יצליחו רק עם החבר שיכוון אותך אל המקום הטוב. אז בוא נבחר באמת. Amen.